טוב, נחזור רגע בקצרה ליסודות של שבוע שעבר, ואז נתקדם מזה רגע לדעתי לאחור על פרק שמיני, אבל בעצם נתקדם מזה בהבנה של המציאות. אנחנו למדנו את המשנה שבתחילת פרק תשרי, והמשנה אמרה שיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי לגבי אישה שעושה סרחיה וראתה דם. וראינו בזה שלוש או ארבע שיטות מרכזיות בראשונים. שיטה ראשונה אמרנו, שיטת רש"י והרמב״ם, וכך פסק השולחן ערוך, שהמחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יוסי זה בין מזנקת ושוטטת. אמרנו שאין דבר כזה עומד שהיא לא שוטטת, לכן אין ארבע מצויות, יש שתי מצויות, או שהיא שוטטת עומדת או יושבת, או שהיא מזנקת יושבת. אם היא מזנקת, גם רבי מאיר מתאר, אם היא שוטטת מחלוקת, בפועל להלכה, משמעניין אותנו רגע כרגע עכשיו, כדי לעשות קדם להלכה, זה שיטת רבי יוסי שתמיד תאורה, וסברתו אמרנו פשוטה, אין דם עם רגליים ושני מקורות אחרים באישה, ושני פתחים אחרים באישה, לא קרב זה לזה, כך השיטה הראשונה בראשונים, וכאמור זו שיטת מרן, שולחן ערוך. אחר כך ראינו בתוספות ובראש שיטה שנייה, שהביא אותה רמה ויש אומרים, ושהיא אמרה, לא זה לא נכון, יש עומדת יושבת, יש עומדת ויושבת, יש שוטטת ומזנקת, ויותר ארבע מציאויות, נחלקו בעומדת ומזנקת כי זה חד על הרעותה, והנה חינם היא ביושבת ושוטטת שזה חד על הרעותה, לא נחלקו בתארת על הרעותה ובתארת על הטיבותה. גם רבי יוסי מודה לחומרה בתארת על הרעותה, גם רבי מאיר מודה לכולה בתארת על הטיבותה. נפקמינה בשיטה הזאת על חשבון שיטת רש"י, שהשיטה הזאת מחמירה גם להלכה אם היא עומדת ושוטטת תארת על הרעותה, שחוששים לדם הרחם בתוף מהרגליים. בסדר, זה לא מציאות שכיחה שאישה עושה שירותים בעמידה, אולי זה קורה
במקלחת.
אה? במקלחת. לכן זה לא מציאות שכיחה, זה יכול לקרות שאישה יודעת שעשה צרכים באמבטיה וראתה דם. ואז לפי זה, לפי השיטה השנייה, במקרה כזה, אם זה שוטטת, וזה אני לא יודע להגיד טוב איך היא תדע אם זה שוטט או מזנק, שירותים לכאורה יש לנו איזשהו סימן שאת השפת הספר, זה שפת לתוך הספר, פה לא לגמרי ברור איך היא תדע את זה, אבל פה זה אולי יעשור גם לרבי יוסי לפי שיטה הזאת. שיטה שלישית, שיטה תאגות מימון נגשם הרם ברוטנבורג, אני חושב גם אמרנו אולי זה כנראה השיטה האחרונה בתוספות, שהחילוק הוא להלכה בין שוטטת למזנקת. זאת אומרת, המשנה דיברה רק במזנקת ונחלקו במזנקת ועומדת, וגם רבי מאיר מתאר מזנקת ויושבת. בשוטטת לא דיברו בכלל, שוטטת זה ראותה ממש גדולה, גם רבי יוסי מודה בזה, ולכן זה לא משנה אם יושבת ועומדת. לפי זה מצאנו כבר חומרה, לא רק בעומדת ושוטטת, גם ביושבת ושוטטת. יושבת ושוטטת זה כבר מציאות שיכולה להיות, כי רוב נשים עושות את השירותים שלהם בישיבה, ושוטט להם בסך הכל, יכול מאוד להיות ששוטט להם, אפשר לדעת את זה, איפה אדם נמצא, אם הוא איפה מרגליים נמצאו, במקרה כזה תהיה תמאה להלכה בכל מקרה. משאיר שנייה את רבנו חנן אל רגע בצד, בסדר? כי אני רוצה רגע לדון בתאורה איתך. שצעד כמה רק חזרנו לשבוע שעבר, שלוש שיטות מרכזיות. נזכיר רגע יסוד מוסד שעליו הכל עומד בפרק הקודם. אין אישה רואה מדאורייתא אלא בהרגשה. כך חידש שמואל. שמואל אמר, אישה שבדקה קרקע עולם, כוונה בדקת הרצפה, ואביר בדקת הרצפה נטייה, וישבה עליה, ומצאה עליה אדם, תאורה. איך זה יכול להיות? מאיפה אדם הזה הגיע אם לא ממנה? לא משנה, לא משנה מאיפה אדם הזה הגיע. אדם הזה הוא בא שלא בהרגשה, ומהתורה ראייה זה בהרגשה שנאמר עד שבבשרה, עד שתרגיש בבשרה. וככה נלמד ברגע עד וראינו זה שיטות, את הסדרי טהרה, וככה הדרך הפשוטה יותר באחרונים, ולמעשה שצריך הרגשה בפועל כסיבה לראייה. עכשיו רגע נחזור למשנה שלה. וזה בעצם לא שאלנו שבוע שעבר. המשנה שלנו מה דיברה? האישה הזאת שראתה דם במי הרגליים, הרגישה או לא הרגישה? זו שאלה קריטית. כי אם נאמר, בכבוד, לא יהיה לי נוח על זה, אז אולי נביא את זה בחוץ פשוט, לא נעשה את זה שבוד, בכבוד, אם לך זה נוח, תודה.
או להגיד לה שזה כיסאות כאלה.
בדיוק הגעת בזמן, התחלנו. עכשיו עשינו חזרה בעצם השיעור שעבר, עכשיו רואים לשאלה החדשה שעומד לפתחנו. האישה הזאת שראתה דם במי רגליה, היא הרגישה הרגשה או לא הרגישה? אם היא לא הרגישה, אז איך היא יכולה להיות טמאה מדאורייתא? הרי למדנו שטומאה מדאורייתא זה בהרגשה. אז איך יכול להיות שרבי מאיר אומר שהיא טמאה? ואם תגיד שהיא לא, ואם תגיד שהיא כן הרגישה, אז איך רבי יוסי מתאר אותה? אישה הזאת הרגישה, אישה הרגישה חטאת דם, אתה אומר שהיא טהורה? זה פלא. איך שלא נסתכל על המשנה, קצת נתקע. ונדמה לי שזה מאוד מאוד מזכיר את מה שסיימנו את הפעם קודמת, ואמרנו, מי החידוש במשנה שלנו? רבי מאיר או רבי יוסי? אם אתה לומד את הר"ן פה על הסוגיה שאומר, רבי מאיר או חידוש, חי של מיעוטי, ברור, איזה אישה רואה אדם במאה רגליים, מה הקשר בכלל? אבל אז הלכנו לדף י"ד, אמרנו, הגמרא מדמה את המקרה שלנו לעד שאינו בדוק. עד שאינו בדוק? פשיטה שזה היא, אלא מאיפה עד הגיע? עד אמר תוספות, זה עד נקי, פשוט לא יודע בדיוק מה קרה לו. ואז יש את הבדיקה בפנים, אז מאיפה האדם הזה הגיע? ברור שהאדם הזה הגיע משם. אז זה מאוד מאוד פשוט, נכון? רגליים לדבר, אמר רש"י. וגם אצלנו אמר רש"י רגליים לדבר. אה, רגליים לדבר? ברור שרבי מאיר מתאמן, רבי יוסי החידוש. אם הייתי הולך רגע עוד צעד, הייתי אומר, אולי בזה בעצם קצת נחלקו הראשונים? יש במשנה הרגשה או אין הרגשה? אם יש הרגשה, ברור שרבי מאיר צודק. רבי יוסי זה חידוש. למרות שאישה הרגישה, תרצה להבין איך זה יכול להיות, היא טהורה. ואם אתה אומר לי, לא, היא לא הרגישה. אז היא לא הרגישה, אז רבי מאיר הוא באמת פלא. היא לא הרגישה, וזה דם מרגליים, ואתה אומר שהיא טמאה? אולי זה בעצם הערך שהראשונים מסתכלים על המשנה? מי אמר? אני לא יודע איך המשנה עומדת. לא כתוב, אין לנו רמז פה. אתם נחזור לשמיני כדי לחפש אם כתוב הרגישה או לא הרגישה. מי שסובר שהיא הרגישה, אז החידוש הוא רבי יוסי. מי סובר שהיא לא הרגישה, אז החידוש הוא רבי מאיר. בכל מקרה, גם בלי החקירה הזאת, מהמשנה שלנו מתגלה דבר חדש בהגדרות. יש מושג שנקרא הרגשות מוטעות. מה זה הרגשה מוטעה? אישה הרגישה והיא לא הרגישה. או היא חושבת שלא הרגישה והיא כן הרגישה. כי זה מה שאומרים מהתנאים בעצם. אם נגיד שבמשנה שלנו מדבר שהיא הרגישה, אז אם היא הרגישה, ברור שאדם היא שם, אז איך רבי יוסי מתאר? הוא אומר, תקשיבי גברת, את חושבת שהיא הרגשת, לא הרגשת. אם נגיד שהיא לא הרגישה, אז איך רבי מאיר מטמא, אין טומאה בלי הרגשה. כי הוא אומר לה, את חושבת שלא הרגשת, אבל כן הרגשת. זאת אומרת, בילד אין במשנה שלנו, לא משנה לאיזה צד נלמד אותה, שיש מושג כזה שנקרא הרגשה מוטעית. וזה בעצם מה ששמואל עונה, ברשותכם לדפדף לתחילת פרק שמיני, זה בעצם מה שכתוב כאן בגמרא, עכשיו בארנו אותה בשפה שלנו. הגמרא מקשה על שמואל ואומרת לו, איך יכול להיות שצריך להרגיש? ממה נפשך? רבי מאיר אומר, הגמרא לא שואלת את זה ברבי מאיר, רבי יוסי, הגמרא שואלת את זה רק ברבי מאיר. רבי מאיר אומר, אם עומדת טמאה, אם יושבת טהורה, מה מדובר? אם היא הרגישה, אז ברור שהיא טמאה, איך יושבת טהורה? אם היא לא הרגישה, ברור שהיא טהורה, איך היא עומדת טמאה? שואלת הגמרא, בתוך רבי מאיר, אנחנו רואים שזה בין רבי מאיר רבי יוסי, אבל לא משנה, הגמרא גם בתוך רבי מאיר מצאת את הפרדוקס הזה. ובעצם תשובת שמואל, זה הפשט של מה שאמרנו, מושג חדש, הרגשות מוטעות. צריך הרגשה. כן, אבל צריך גם לדאוג שההרגשה הזאת לא מוטעת. ולפי זה יכול להיות גם שאפילו אם לא הרגשת, את טמאה מדאורייתא, כי לא ידעת שהרגשת. רק למדנו מזה דבר פשוט, לכאורה. אני לא בטוח שהוא נכון לגמרי, אבל מאוד יכול להיות שמפה הפתח אליי. הרגשה זה סובייקטיבי או אובייקטיבי? אישה היא לא הרגישה, אבל היא הרגישה. היא לא הרגישה, הכוונה היא לא חשת. אבל היא כן הרגישה. אולי זה מספיק. מה התכוונה תורה כשהיא אמרה עד שתרגיש בשרה? שהאישה באופן סובייקטיבי תרגיש? הייתה הרגשה והיא לא הרגישה, אז זה לא נחשב. או שמה נאמר, לא מה התורה תכתב סובייקטיביות, התורה דיברה על המצב האובייקטיבי, שרוצה דם מהרחם, דם מטמא, זה דם שבא בהרגשה. אם הרגשת אותו לא הרגשת, זה לא משנה, זה דווקא מן הסכומה לימינו לכאורה. כי בימינו אומרים שאנשים לא מרגישות. אז לא מרגישות, אז אין דאורייתא, הכל נגמר. לא, הן לא מרגישות, זה לא אומר שלא הייתה הרגשה. זה אומר שהן לא מרגישות, ככה נראה שברוב האחרונים. מה קרה בימיה? נעלמו הרגשות? משהו השתנה בטבע? או נעלמו תחושות ההרגשות? אני חושב רוב האחרונים נותנים למה שנעלמה תחושת ההרגשה. לא שנעלמה הרגשה. ואז, זה על הסכמין. אם אתה אומר שזה אובייקטיבי, אין תומה מדאורייתא גם. אם זה אובייקטיבי, כך רואים ברמב״ם, נכון הרמב״ם, זוכרים, ראינו אותו פעם באלול, בשיעור, הרב אומר, אישה שראתה אדם מהמקור, אני מדבר על בדיקה פנימית, חזקתה שבאה בהרגשה. מה שאני אומר, חזקתה שבאה בהרגשה, היא לא הרגישה. היא לא הרגישה את ההרגשה. לא צריך להרגיש את ההרגשה, צריך להרגיש. ככה יותר שפשט את הסוגיה שלה. הרגשה מותרת. היא לא הרגישה. לא הרגשת ההרגשה, כן הרגשת, אומר לה, רבי מאיר.
בסדר?
אז בוא נקרא את זה עכשיו בגמרא, ועכשיו תדייק בגמרא, כי בעצם הרגשה מוטעת, אפשר להיות עלי שתי צדדים, לכולה או לחומרה. זה מה שקורה פה בהרגשה. מה שואלת את שמואל, מה תעשה עם רבי מאיר, אם עומדת תמיה יושבת תורה, היחידה מי הרגישה, איך יכול להיות שתורה ויושבת, לא הרגישה את תמיה ועומדת. שמואל אומר משפט. המשפט הזה מתפרש שתי כיוונים. לעולם דה הרגשה, ואמור הרגשת מרגליים מה פשוט של המשפט הזה? האם אני אגרא אותו לכולה? לעולם היא הרגישה, הכוונה היא אומרת שהיא הרגישה. ואנחנו אומרים לה, לא, לא, גבר, זה הרגשת מרגליים. ושם אני אקרא אותו לחומרה. לעולם היא אומרת שהיא הרגישה, ואנחנו אומרים לה, סליחה, היא אומרת שהיא לא הרגישה. לעולם היא הרגישה באמת. והיא אומרת זה הרגשת מרגליים. האם לקרוא את זה, את ההרגשה, הכוונה, היא אמרה שהיא הרגישה, או אנחנו אומרים לה שהיא הרגישה? האם האם הרגשת מרגליים זה אנחנו אומרים לה, שהיא מה שהיא חושבת. וחילוק גדול מאוד מאוד. כבר נשאר שזה לימינו. היום אישה לא מרגישה. היא נגיד לה, את הרגשת, בטח שהיא הרגשת. אז איפה הייתה הרגשה? אני אומר, אתם פה שלוש דוגמאות. הרגשה הייתה בתשמיש, הרגשה הייתה בבדיקה, הרגשה הייתה במאה הרגליים. הייתה הרגשה, פשוט לא הרגשה הייתה הרגשה. אם אומרים הרגשות לחומרה, אבל פה אולי נאמר, אתם הרגשות לכולה, אני חושב שזה הפשט פה, כך רש"י מסביר פה וכולי. שהפשט פה של הגמרא זה שההרגשה היא לכולה. לעולם היא חושבת שהיא הרגישה. ואנחנו אומרים לה, מתי? כשהיא יושבת, תקשיבי, זה לא יכול להיות הרגשת מרגליים. כי אישה שיושבת, לא יכול להיות שבאו מהאדם, מהרחם, הגיע למקום. זה לא יכול להיות. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אבל היא אומרת שהיא הרגישה. בלבלה, הייתה לחוצה. כל בסדר, זה הייתה הרגשת מרגליים. נראה לי שזה פשט הגמרא. עד בזמנו באלו דיברנו קצת על הגמרא הזאת, אמרנו שיש פה שלוש אפשרויות, או ללמוד פשט הגמרא לכולה, כך נראה ברוב הפוסקים, או ללמוד בתור מאוד קיצונית שפשט הגמרא לחומרה, או לומר, באמת פשט הגמרא לכולה, אבל מסברה, מה לכולה, מה לחומרה, אפשר להפוך את זה, כמו שחוששים לכולה, או חוששים לחומרה. בכל מקרה, איך לא פשט הגמרא? למדנו שיש הרגשת מרגליים לכולה, הרגשת מרגליים לכולה. עכשיו בוא נחשוב על המקרה שלה. אומר השולחן ערוך, כל מה שאמרנו שהיא טמאה, זה הרבה מאוד. אבל רבי יוסי היא טהורה. מה מדובר? שהיא הרגישה, אז אומרים לכולה. שהיא לא הרגישה, בכל זאת לא אומרים לחומרה, לפי רבי יוסי. כל מה שאמרה הגמרא, אם או הרגשת מרגליים לחומרה, זה רבי מאיר. אבל רבי יוסי, רבי יוסי יוצא, שבין אם היא הרגישה, היא טהורה. בין אם היא לא הרגישה, לא אומרים לה שהיא הרגשת, היא נשארת טהורה. יוצא שלפי השולחן ערוך לא חוששים להרגשת מרגליים. זה לא אומר שלא חוששים להרגשות מוטות. בבדיקה פנימית, הם חוששים להרגשות מוטות. אחרי תשמיש, בדיקה אחרי תשמיש, כן חוששים להרגשות מוטות. בהרגשת מרגליים, מתוך שלוש ההרגשות שיש פה עליהם דיון בגמרא, פשוט לפי מרן שולחן ערוך, הראשונים שנתנו כמותו, שבמרגליים, כל השומרים פה הרגשה לחומרה זה לרבי מאיר, לא לרבי יוסי. ככה באים להסביר את רבי מאיר, לרבי יוסי אין דבר כזה הרגשה לחומרה. ככה נקט השולחן ערוך בקוף צדי א' בצורה מאוד מאוד חריפה לשונו של השולחן ערוך בסעיף הקצר הזה. האישה שהשכינה מים יצאת דם מרגליים, עומדת, יושבת, תאורה, ואפילו הרגישה ונזדעזעה, אינה חוששת. איך היא לא חוששת? עכשיו יושבת מרגליים. איך אתה יודע? אין מרגליים מן החדר דם ודם מקר. אומר שכן ערוך, אומרים לכולה, בטח שלא אומרים לחומרה, זה לא יעלה על הדעת, אבל אפילו אומרים לכולה, אישה תבוא בזמנה, שהייתה מרגישה הרגשות, ותגיד, אני הרגשתי, ויצא דם מהרגליים. בכל זאת אני הרגשתי.
הייתה הרגשת מרגליים.
והדם?
דם הכף.
פשוט. כף יוצא, לפי מרן שכן ערוך, זה מאוד חריף, בפתחי תשובה, בסעיף הראשון בלכות נידה קוף תגימל א' פתחי תשובה בסעיף הראשון הוא דן קצת בסוגיה הזאת של הרגשות, אבל יש לו פה שני דיונים. בתחילת הסעיף הוא דן בשלושה מיני הרגשות, זה לא הנושא שלנו עכשיו, בסדר? הוא מדבר על שלוש מיני הרגשות, אבל בסוף הסעיף הוא מדבר על הרגשות מוטות. אחרי הסוגריים שם של האחתם סופים הוא כותב ככה: אם מצא אדם בבדיקה בדיקה כל הבדיקה פנים,
בלא הרגשה.
הוא אכל תשמיש, בלא הרגשה. האם זה אולי ספק דאורייתא? ונגיד מה שלא הרגישה, כי היא חשבה שזה עד או שמש, הרגשות מוטות, עיין, בשוב של יעקב, בתשובת כתר כהונה, והם בדברי השלה. והקראתי בפלייתי, והסדרי טהרה, והחבודה, כזו שהוא דאורייתא. נקודה. יש חשש להרגשות מוטות. במה? נתן בו שתי דוגמאות. בדיקה או תשמיש.
בלי
מרגליים. פורש, פתחנו צריכים להסתכל על סדרי טהרה וכולי. אין מרגליים. מרגליים זה לא בדיר. אין כי נטו שכן ערוך, וכנראה גם לרימה תכף נגיד שזה, אני רק לחדד ומאוד מאוד שכן ערוך. אין דבר כזה הרגשות מוטות? לא, יכול להיות שגם שכן ערוך צריך לשם הרגשות מוטות. דוגמה פשוטה מימינו, אישה עושה בדיקה פנימית. רטנדה.
קטן, לא הייתה הרגשה.
מה זה אומר קטן? זה מקבל תומה, לא מקבל תומה, זה לבן או צבעוני, זה פחול מגריף, בוא נמצא את כל הדברים האלה. מה פתאום? בדיקה פנימית זה דאורייתא. איך היא לא הרגישה?
הייתה הרגשה, אבל אתה יודע שהייתה הרגשה.
מוחזקת שהיא הרגישה. יש הרגשות מוטות, גם למרן השכן לא מתקנן, גם ללוקטים בשיטתו. במרגליים אין הרגשות מוטות. כך אומר גם החזון איש למעשה. חזון איש לבין מפנצה בעידן בדבר הזה, דיני הרגשות, הוא אומר, יש הרגשות מוטות, לא במרגליים. כי במרגליים זה הפוך. כי במרגליים אין לי מה לתלות שמסתום האדם הזה הוא בא מהמקום. כשאישה עושה בדיקה פנימית, מאיפה הגיע אדם? מן הסתם מהמקום. כשאישה עושה מרגליים, מאיפה הגיע אדם? מן הסתם לא מהמקום. זה לא אותו פתח. מה הוא עושה שם בתוך המרגליים? ככה נראה בהרבה אחרים. למרן אני אומר זה פשוט, איך אני צריך לדון ברימה? אבל לפחות לפי דעת מרן, זה דבר מאוד מאוד פשוט. שלא חוששים לידה במרגליים. רק בסוגריים, אנחנו לא מדברים עכשיו על הכינוך אחרי מהרגליים. זה אולי עוד נושא. מדבר קודם כל על אדם בתוך מהרגליים. היא רואה באצלה, או בדוגמה שאמרת כאן, במקלע. היא רואה אדם צף על המקלחת או בשירותים. לפי השולחן ערוך, לפי האחרונים האלה, זה לא מתחיל. למה? כי דילה קטנים, ראי דם קטן, זה דם קטן, זה דבר שלא מקבל תומה, לא, 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 תבדקי. כל דבר לפי ההגדרים שלו, זה לא מתחיל. שאלה מה הוא מהרימה? אז בואו נתחיל מהרימה, יש שתי שיטות. כאחרון שלא נתחיל ברור מילה שתי השנייה. אבל שתי הראשונה מאוד ברור, זה תוסף זה הראשון. אומר הרימה בשיטה הראשונה, גם רבי יוסי מתמי. מתי רבי יוסי מתמי? בזמן שהיא עומדת ושוטטת. אז גם רבי יוסי מתמי. אז אולי מדובר שהיא לא הרגישה ורבי יוסי מתמי מדין הרגשות מוטות, ואז רואים שיש הרגשות מוטות לרימה. אולי זה לא מוכרע, כי יכול להיות שנבר שהיא הרגישה, אבל יכול להיות שיש דבר כזה הרגשה מוטעת גם לרבי יוסי. לפי השיטה השנייה בתוספות, כל אישה שיושבת ושוטטת, כל שוטטת בעולם, אולי יש שם הרגשות מוטעת. בסדר? לפי שתי השיטות האחרות הראשונים, יכול להיות שיש להלכה הרגשה מוטעת, אבל זה לא מוכרע. כי איך למדנו פה את הסוגיה? האם הסוגיה פה דיברה על הרגשה לכולה או הרגשה לחומרה? זה לא ברור פה בכלל, זה נכון גדולה פה באחרונים לכם את הסוגיה. אז לכן, יכול להיות שיש אחרונים שבאו ואמרו, וזה נראה לי שאתה יותר מתת באחרונים, פשט הגמרא שאומרים הרגשות לכולה. מה לי הרגשה לכולה? מה לי הרגשה לחומרה? אתה חושב שגם להרגשה לחומרה. לא, מי אמר במרגליים דבר כזה? וזה נדבר לי גם האחרונים האשכנזים עכשיו אומרים. יכול להיות שיש לימוד מסברה, מה לי הרגשה לכולה, מה לי הרגשה לחומרה. יכול להיות שהיא הרגישה, אני אומר, לכולה, יכול להיות שהיא לא הרגישה לחומרה. לא במרגליים ששם זה נגד ההיגיון. כי במרגליים המציאות היא לא הגיונית שיש דם עם מרגליים. זה כנראה המקור של סדרי טהרה והקראתי בפלייתי ושאר הפוסקים האשכנזים שהוזכרו פה, שלמרות שאולי נתנו כרימה, לא דנו אם היא עומדת, שוטטת, יושבת, אין הרגשה עם מרגליים. הפוך, זה שיש דם עם מרגליים זה רק אומר שכנראה לא הייתה הרגשה. כי מאיפה אדם הזה הגיע? לא מהמקור, לא יודע איפה הגיע, יש לך כנראה מכה, לך תעשי בדיקות שתן, לא יודע, אין לך, זה לא משם הגיע. החבודת לא קיבל את דברי. במשפט בבקר תשובה כתוב,
שבחוות דעת לא כותב כך. סמוך לטלת מרגליים ודאורה את החוות דעת. ככה מסיים מפתחי תשובה. זאת אומרת, החוות דעת, כן אמר נמצא אחרת. כן אמר, רגשות מוטות, מה לי כולה, מה לי חומרה, בכל שלושת הדברים. וזה יוצא שזה מחלוקת בפסקה השנזית. אז שוב, עוד לפני הניגוב, כאילו, תכף הוא מדבר כבר על הניגוב, אני אומר, קודם כל, בנדבר, אני חושב שאנחנו מכירים, אישה ישבה בשירותים, קם, מסתכל לתוך השירותים, רואה שמה בתוך ברגליים שיצאו לה, רואה דם. ושוב, מה לעשות? היא לא הרגישה, אנשים לא מרגישות. האם נאמר, הרגשה לחומרה? לפי מרן ברור שלו, לפי רוב הפוסקים האשכנזים, כנראה שלא, ככה זה נראה פה, לפי החבודה, כן, הרגשה לחומרה, כנראה הרגש, כנראה יצא דם, ואז לפחות מעית שוטטת, לדאורייתא, אני לא יודעת מעית שוטטת או לא, זה לא איזה ספק דאורייתא. ככה נראה בחבודה. בסדר עוד כאן.
אמה לא חשב שחנוך בזה, אבל...
אה?
אמה לא חשב שחנוך במקרה הזה.
הרי מה לא חשש?
לא חלק בשולחנוך בנקודה הזאת.
שמה?
הוא רק חלק באיזה מקרה מדובר, שוטט ואומר לשם דבר, הוא לא חלק בנקודה שאתה נרגיש שהיא תאורה. השולחנוך כתב שהיא נרגיש שהיא תאורה, נכון? גם הרמב"ם אותם במקרים שהוא מתאר שגם אם הרגישה היא טובה.
לא במקרים מה אחרים.
כשהיא הרגישה היא טובה.
וכשהיא לא הרגישה.
לא יודע.
גם אני לא, מצוין. בגלל זה לך לקורא אחרונים, אני חושב בדעת הרימה, אני חושב שאתה צודק טובו.
אבל גם בשולחן ערוך אתה יכול להגיד את הדבר הזה.
לא. שולחן ערוך אמר שבכל המקרים, אפילו אם היא הרגישה טובה, לא נשאר לי מה להגיד.
כי תמיד אני רשת במקרה להם, בסדר.
אין לי בשולחן ערוך להנלט, אבל הרימה עצר אותי. אמר הרימה, אם היא הרגישה, אז היא טמאה בשוטטת. שוטטת אומרת או כל שוטטת. וכשהיא לא הרגישה, לא אמר רימה את דברו. הוא לא אמר את דברו בשום מקום בסוגיית לא הרגישה. גם בטח שהוא לא אמר, לכן האחרונים פה הם בלי מקור ברימה. מה קורה אישה שעשתה בגבנימית? לא אמר רימה את דעתו לזה. לכן הם נחלקו בדבר הזה. אבל נדמה לי, ואז אפשר להגיד שלושה דברים. אין דבר כזה הרגשות לחומרה, למה אתם פעם רוצים הרגשות? ככה רובד הרגישתו בכלל. רוב האחרונים אמרו, לא, יש הרגשה לכולה, יש הרגשה לחומרה. אבל אולי במרגליים אין הרגשה לחומרה. כי שם זה חסר היגיון להגיד הרגשה לחומרה. אומרים שם הרגשה לכולה. כן, כי זה מאוד מאוד מצוי. כי להגיד הרגשה לחומרה אומר חבוד, יש במרגליים, שם משהו מובן. מחלוקת. ראיתי מפלייטי, סדר את הערה, מכלים, חבוד דעת מחנה. מה קורה בניגוב אחרי מרגליים? זה נקרא הרבה יותר מצוי. זה מאוד שכיח. שעשתה מרגליים. לא, היא לא מסתכלת תוך המרגליים, ובדרך כלל גם אדם הוא לא עם המרגליים, הוא לא דאר עם המרגליים למטה. אבל אחרת, כשהיא מרכבת עם הנייר טואלט, היא מסתכלת בנייר טואלט, והיא רואה שם בה. טוב, דיני כתמים. אנחנו יודעים מה זה דיני כתמים. זה נייר טואלט, זה מקבל תומה, לא מקבל תומה, הוא צבעוני, הוא לבן, בגריס, לא מגריס. לא אומר לך בדעת. מה פתאום? אין מוראה ראשון אליו לדעת. היא הרגישה, והיא לא יודעת שהיא הרגישה. למה היא לא יודעת שהיא הרגישה? כי המרגליים הבליעו את ההרגשה. לפי החוות דעת, נלך עוד צעד. לא רק במקרה שמדובר בגמרא, דם בתוך מי הרגליים, גם במקרה שאנחנו מענים עכשיו, שזה מה שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על כינוח סתר מוחלט עליו מהרגליים, גם בזה החשב שהוא תוך חשש. אדם אמנם לא זרם מהרגליים, אבל הוא יצא החוצה. מאיפה אדם הגיע? מהמקור? איפה הרגשה נעימה? מהרגשה, מהרגליים. שוב, לפי השולחן ערוך זה לא מתחיל השאלה הזאת. גם לפי האחרונים החולקים על החוות דעת לכאורה זה לא מתחיל. קשה מאוד לצייר שזה שני אירועים נפרדים, כי היא הרגישה ביציאה מהמקור של דם, בדיוק כשיצאה מהרגליים, ושניהם עבדו ביחד. קשה להגיד. יותר מסתבר להגיד שזה דם שבאים מהרגליים בגלל ששתתה, והיו אדומי רגליים למקור ועטו דם, וזה יצא ביחד. אבל הם לא חוששים לזה אחרונים. אבל החוות דעת עכשיו. יוצא בפועל שאצל השכנזים שני המקרים האלה זה מחלוקת, מחלוקת חריפה, כי זה חבוד דעת זה דאורייתא, עוסק דאורייתא. ולפי האחרונים זה מותר לגמרי, היא לא חוששת, זאת אומרת, דיני כתמים, אולי אפילו לא דיני כתמים, נלך רגע קיצוני. נכון, זאת אומרת, לפי השולחן ערוך, יכול להיות שזה יותר קיים מדיני כתמים. למה? כי אגיד לך השולחן ערוך, מה זאת אומרת, אדם הזה בא, יש לה דלקת, יש לה מכה בעל איפה, בקליות. אולי הפוך, אולי לפי השולחן ערוך, דם במרגליים ודם בכינוח במרגליים הוא יותר קל מדם בתחתון ובתחבושת עד כדי כך כל יום. למה? כי אנחנו יודעים בוודאות שזה לא בא מהמקור, כי זה יצא עם המרגליים כנראה. מה נגיד למייס? קודם כל למייס, בגלל שהחבוד דעת הוא לא היחידי, החבוד דעת אמר את דעתו לחומרה מדאורייתא,
לכן כידוע כל מורה ההוראה אומרים להמליץ לאנשים לא להיכנס לספק הזה. מה מסתבט על החוות דעת? החוות דעת זה בעל הנתיבות. הוא פשוט בספר שלו על יורי דעה, הוא כבר חוות דעת. בספר שלו על חושב משפט, הוא כבר הנתיבות המשפט, זה יותר מוכר. אבל גדול עולם, מה אתה מסתבך עם החוות דעת? היא עכשיו תנגב את המנייר טועלי, נכון? תנגב בנייר טועלי, היא תבוא לשאול. היא עכשיו תבוא לשאול, צריך להגיד, תקשיבי, לפי את בעל הנתיבות, בעל חוות דעת, תדעי, עכשיו אתה סורם דור הייתה. יש שמקימים, את רוצה עכשיו להקן נגד חוות דעת, למה אני צריכה להסתבך בחיים? איזה אינטרס יש להסתבך? אל תסתכלי. ככה הנטייה של מורה ההוראה להורות... לא אכפת לנו שתסתכלי. לא אכפת? לא, לא בעצית.
זה אחמד קטר אולי.
כן, לא תסתכלי, כן. אבל לכאורה ככה מורים, מורי ההוראה, בדרך כלל כדי להימנע מהספק הזה ולא להסתבך עם חוות דעת, שלא לחשוש שמה היא הרגישה לפני שהאדם הזה יצא, שהיא תנגב ותדרוק את זה ישר לשירותים בלי להסתכל. או לפחות, יש הנותנים את ההצעה הזאת, שתמתין זמן מה בין מי הרגליים לבין הניגוף. כי אז ההרגשה הייתה, נגיד שהפסיקה דקה, וההרגשה הייתה לפני דקה, והאדם נמצא עכשיו, ואז נראה עוד בזאת השם פרק שני, שלא מחברים בין ההרגשה שהייתה קודם, או ספק הרגשה שהייתה קודם, לבין אדם שנמצא עכשיו, אם הם לא צמודים ממש, עוד מדאורייתא לא עושים את זה. אז ואז אתה עושה קודם רבנן, לא זאת הרבה יותר שם.
היא יושבת אבל,
כן. היא שותפת.
מה זה?
אולי שופטת.
למה שופטת?
אני לא יודע. אם היא מזנקת, אין בעיה. זה כתוב ברמה. שגם תדע הכי מחמירה, אם יושבת על שפת הספר, וזינקה, וגם אדם זינק, אז הכל בסדר. אבל אם אדם נמצא בכינוח, יכול להיות שזה אדם שבא אחרי מהרגליים.
עכשיו, אם היא משלת שופטת, זה לא מחלוקת.
ברמה, שתי עד שיטות.
נכון, אז זה סקס פייק.
זה היה, אבל השאלה כמו, כי היא נורא באחרונים שנקצו כמו הרמה האחרון.
שמה?
שלמה יצנקצו כמו הרמה בסוף, לא כמו הרמה בהתחלה.
בסתם?
נחומה.
נחומה. הדעה יותר מחמירה ברמה. רק אמרנו, עד שלא ברור לנו, אולי מי רואה בגלל רבנו חנן. החוות דעת, שמע את כל מה שאתה אומר, אבל החוות דעת, כך דעת רוב הסוגה של דוריית. אפשר מהרבה סיבות לא קובעת החוות דעת. אולי רמה פסקה רק כי רבנו חנן זה הכל קטר, זה כלל דוריית. אולי לפי מרן, השתה הראשונה היא ישבה וזינקה. אני אומר בסוף, קודם כל, לפני עליהם הישראל, מורה ההוראה אומרים, הכל נכון, אבל למה להסתפך עם החוות דעת במקרים האלה? אל תסתכלי. זה
הרבה. החוות דעת זה דווקא רמה 2.
ולהבין שהוא ידור איתה. אבל, לפני שרגע נגיד סיבות נוספות כאילו בתוך הסוגיה, יש סיבה שעוקפת את כל הסוגיה, וזה הרב אליושב. זה מופיע על הרב עזרי, הרבה של שלום זמן, ניס ספר רפות נידה. הוא היה, הרב אליושב היה שוור שלי. אז הוא מביא בשם הרב אליושב. הרב אליושב אומר, תקשיב, כל הסיפור הזה של הרגשות מוטעות, זה סיפור מאוד מוזר בימינו. למה? פעם אישה הייתה מרגישה. וכשהייתה מרגישה, אז זה היה לה ראייה דאורייתא בוודאות. ולפעמים היא ראתה אדם בלי הרגשה, ואתה מתפלא. תמיד אני רואה בהרגשה, היום לא הרגשתי, אז זה יכול להיות. כנראה ההרגשה נעלמה בתשמיש, בבדיקה, במרגלה. בימינו, אישה אף פעם לא מרגישה. בפועל. אז איך יודעת אם הייתה הרגשה או לא? אם זה בסדר, כנראה שהייתה הרגשה. אם זה דם שנמצא במקור, כנראה שהייתה הרגשה, אני לא יודע. אם זה דם שנמצא בחוץ, למה אני לחשוב שהייתה הרגשה? כן, טוב. אישה קנחה אחרי מהרגליים. למה לחשוב שהייתה הרגשה? מאיפה הגיע הרעיון שהייתה הרגשה, וההרגשה הזאת הובלעה בטעות בהרגשת המרגליים? אז תגיד את זה על כל כתב. אולי בכל כתם הייתה הרגשה, והיא פשוט לא מרגישה. מה יותר מיוחד בכתם הזה מכל הכתמים בעולם? שואל הרב יושב. זאת אומרת, רק בסדר לימינו, כי זה ממש הופך כל הקערה פה לימינו. אומר הרב יושב, פעם אישה הייתה רואה בהרגשה. איך היא ראתה עכשיו דם בלי הרגשה? תשובה, אני ראיתה הרגשה, לא הרגשת. בימינו אין הרגשת. אז אם אישה רואה כתם, אני אומר, זה כתם, למה לי להגיד, אולי הייתה הרגשה? לא רואה דבר. לא רק הנשותנו, היא ראתה את קטם בתחבושת. קטם בתחבושת. היא ראתה קטם בנייר תולדת. אולי הייתה הרגשה. אולי, אולי לא. למה להגיד שאולי הייתה הרגשה?
כי זה לא משנה, זה אותה מציאות כל פעם.
אין הבדל בין הקטם הזה לבין קטם אחר. אולי הייתה הרגשה, אולי לא הייתה הרגשה. תמיד זה נכון. אין שום סיבה לחשוב שהייתה הרגשה עכשיו. פעם היה ברור שכל אדם בא עם הרגשה. אז אם הרגשה לא הגיעה, אז עכשיו הולכים לחפש ונעלמה, והתשובה במרגליים.
היום שאין הרגשות, איך אפשר להגיד אימור הרגשת והרגשת ברגליים והייתה? כאילו, אפשר גם להגיד סתם אז את זה. אימור הרגשת, היא לא מרגישה, היא לא מרגישה. מה קשור עם הרגליים? ומכיוון שאנחנו לא אומרים את זה, יש מחלוק את הרבי יוסף, זה הדבר
מועצות. קנה לבדיקה, קנה לחצי.
לא, מה אם זה מגיע לכם בדיקה?
בדיקה פנימית, שם יש חזקה שרמב"ם פורש, שדם הנמצא בתוך הרחם, שנמצא שם בבדיקה, חזקתו שבא בהרגשה. כך כתוב ברמב"ם.
רק לגבי בדיקה פנימית.
רק לגבי בדיקה.
וגם אחרי.
תשמיש זה, ותשמיש מאוד יכול להיות, שם זה מוסבר מאוד, שנקרא שהאיבר זה אתה יצא מבפנים, עדיין יצא איתו. אבל במרגליים לא קרה שום דבר שקשור למקור. הרי המרגליים באו מבטח אחר. לא קרה שום דבר שקשור למקור, שאמור להוריד את השאלה. אז עכשיו, לא זוכר, אמרנו את זה באלול, אפילו עכשיו זה דיברנו על זה ברבי יוסף, שיש שרצו להגיד ברבי יוסף שהוא יתכווה להגיד, שהוא יתכווה להגיד הפוך, הוא יתכווה להגיד זה לחומרה. אין כתמים בעולם. כל כתם זה ספק הרגשה, זה לא ראית. ויש שרצו להגיד ככה ברבי יוסף. הרב משהו, חמינצקי מתל אביב, הוא כתב ספר, אני עוד נדע. אז הוא ככה הביא בשם הרבי יוסי. הוא הלך לרב צ'ימבליסט, לקבל הסכומת. הרב צ'ימבליסט כתב לו, לא יכול להיות שאתה בשם הרבי יוסי, כי אז אין קטעים בעולם, וכולם יודעים שזה לא נכון, כולם יודעים שיש קטעים בעולם. אבל כאילו הרבי יוסי, אם לקחת את הסברה הזאת, ככה הוא עושה עיתון, ולהפוך, עבר אותה לחומרה. אולי הרגישה. ראי כדן התחבושת. אולי הרגשת, אולי, שדור הייתה. אין הדבר סוף. כולם אומרים לא כך. אז עכשיו ניקח את הסברה הזאת, אומר הלבוש שעוד, בשם הרבי יוסי, נגיד הפוך לכולם. כמו שבכל קדם בעולם, אתה אומר, אולי הרגשתי. גם בקדם אחרי ברגליים, אתה אומר, אולי הרגשתי. ואז גם לחוות דעת אולי, זה לא נכון לדידה. אין מה לחשש. ואז כמה שכנתיות. אולי, לפי זה, זה יעשה גם לחוות דעת, יכולה נכון. שגם השכנתיות היום. היא ראתה קדם על הנייר ניגון. וכן, אולי הרגשת. לא אומרים אולי הרגשת, אין דבר כזה, אני מספק על זה לדבר הרגשת. אני חושב שזו סברה שאני לא רואה אותה בספרים כל כך של הפוסקים, אבל היא מאוד מאוד הגיונית. בסדר? זה יוצא נפקא מינה עצומה, או לפעולה, במקרה שלנו, או לחומרה עצומה, כמו שיש כאלה שעושים עוד ברבי יוסי. אין קטנים, תמיד יש הרגשות, כל החומרה. אנחנו לא אומרים ככה, כולם יודעים שיש קטנים, כל בתי ההוראה ומורי ההוראה יודעים שיש קטנים, ויש דין גריס ויש דין צבעוני. לכן זה לא נשאר להגיד. אז יוצא לנו בעצם כך.
אז רק לרגליים זה כאילו שם.
בדיוק. ואז באמת רגליים בעצם. חוות דעת אמר לחומרה. א' אפשר להרער עליו מהרבה סיבות. למרן זה לא נכון. לרימה בשיטה הראשונה זה לא נכון, אלא בעומד ושוטטת. זה דבר חריג מאוד שישה. עומד ושוטטת ומאגים את החקרים נייר טואלט. עומד ושוטטת במקלחת, לא מביאים אחרים נייר טואלט. אלא מה יושבת, אז גם לשיטה הראשונה ברימה זה לא נכון, רק לשיטה השנייה, אם זה היה שופטת ולא מזנקת, זה בכלל ספק, אני לא יודע אם זה נקרא או שפטה. וגם אחרי זה רבו רבים הפוסקים אומרים, במרגליים זה לא יגיד לי להגיד את זה. אומר רבי יוסי, ועוד בימינו, זה לא יותר לא יגיד לי להגיד את זה. יש פה המון 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 ספקות. לכל זה, ראיתי שהרבו תיאס מצרף בשם רבעמי, שושת רבעמי הזה, וגם אומרים ככה בשם רבו שפיים, שאני לא זוכר אם ראיתי את זה, לא משהו בפועל, אנחנו אומרים את זה בשמו. שאישה מנגבת, היא מנגבת בכל האזור. ככה זה דרכה, זה לא כמו אצלנו שכשאתה מנגב את פי הטבעת, אתה מנגב בדיוק בחור של פי הטבעת. כי רק משם גם שם, אם תחלט מסביב, אתה מנגב בכל הצבעים. אישה, היא מנגבת באזור, כאילו את המרגליים, כי המרגליים שוטטים כזה לכל האזור, אז היא מנגבת בכל האזור, שזה הרבה פתחים. אם אתה אדם. מי אמר שאדם זה בא משם? כל החשש שזה להצמיד זה להרגשה. זה בתנאי שזה אדם שבא ישרות משם. בגלל שזה אדם שהגיע מכל המקומות, זה נחשב כמו עד שאינו בדוק. כי עד שאינו בדוק, הכוונה, אולי זה משהו אחר יגיע לעד הזה. אז לכן הם מצרפים לעובדה הזאת את זה שבכלל לא ברור שניגוף כזה, ואז מחלקים אולי שגם החוות דעת שהחמיר בדם שנמצא בתוך המרגליים, אבל זה לא כל כך נכון בכינוח אחרי מהרגליים. כי הכינוח הזה זה כבר עד שאינו בדוק, הוא הסתובב בכל מיני מקומות לחפש את הדם. לא יודע מאיפה הדם הזה הגיע. אז זה כבר קשה מאוד להגיד איזה ספק דאורייתא. לכן למעשה נראה שבשורה התחתונה, נטיית הפוסקים לומר, שבין במקרה הראשון שמצאת אדם בתוך מהרגליים ובין במקרה השני שמצאת אדם בקילו אחרי מהרגליים, אז למעשה אחרי שאמרנו שלא כדאי להסתכל, אם היא הסתכלה וזה באמת עונה לקריטריון של כתר שהאישה הזאת מותרת. זה אחד מאוד הרבה פוסקים כמו שאומרים
שם. אה? גם היא הסתכלה.
גם מסתכל על רעת האדם,
קצת למה. יש פה מי שמחמיר בזה, הרב דוב ליאור אומר לי שמחמיר בזה וזה. מצד כל הספיקות האלה שהצטרפו פה ביחד, בסוף להפוך את זה מדם לקטן דרבנן. וקטן דרבנן, אני ארצה לשום כמל תומה. והרבה פעמים אני ארצה לציבוני. והרבה פעמים אדם זה פחות מגריס. אז אם זה בדיני דורית, אז לא עוזר לי. אבל אם זה בדיני קטנים, ושוב, מי אמר שרמה לא פסק את זה מדרבנן? אמר, נראה שרמה פסק רבנו חנן, אלא זה דרבנן. וגם החוות דעת שפסקי דאורייתא, איך זה קשור לדידן אליי היום, ועוד נצרף לזה שאולי זה עד שלא בדוק בגלל הניגוב הכללי הזה. לכן יוצא מהרבה סברות, להקל בדבר הזה. כאמור, אחרי שאתה לא טוב לחלוק על החוות דעת, אז לא כדאי לעשות את זה. אבל אישה שבסוף הסתכלה, מה לעשות? אנשים יכולים להסתכלות, רוצות, לא יודע להם להסתכלות, זה יכול להיות תשומת לב, הסתכלה. פעם הייתה אישה אחת שאמרה לה, בורשם, אני לא מצליחה לא להסתכל. אז לא, אני זה לא נעים פתאום פשוט, כאילו הדבר הזה. לא נעים לעשות שורדים בחושר, גם אנחנו יודעים לא להיכנס לשורדים בחושר, זה לא נעים הדבר הזה. אז זה...
עוד
נעשות
את
ההסתכלות. כן, אז זה גם, אתה יודע, באינסטינקט אתה... אז לכן, יחד מבין צריך לדעת שיש בתי דינים שמחמירים בדבר הזה.
אני אעשה פה את החשבון, אבל אתה אמרת משהו, בעצם, לפי הרבנו חנן, זה רק רבנן, לא דורי.
אם רמה הוא רק רבנו חנן, אז לכן אומר, מי אמר בכלל שרמה פסק?
ואם היא יושבת, אז גם את הרמה השנייה מקלה.
מה?
הרמה לא כתוב בשום מקום שיושבת איתנם דורייתא.
נכון, זו השאלה מה הרמה פסק. אמרנו שלבוש, אמרנו שלמדנו את הרמה, אמרנו, הרמה הראשון תעשו את בראש. הרמה השני, אנחנו מבינים שרבנו חנן.
נכון.
זה לא מבואר, כי הבעל הסוגריים שם, הכניס שם הרבה מאוד שיטות, לא רק את הרבה חנן, ובשכן ארוך הרב כתב שרמה נקעת, שזה מדאורייתא, והוא נקעת כאגות מימוניות במלוכת הרבה חנן, אבל אני חושב כמוך,
למה
משבוע שבא, שזה נראה יותר כמו הרבה חנן.
הגרם
אומר. כן, וגם, אין לנו אפילו ראייה לבצע מהפשעת.
גם הסוגריים דרך אגב, כי הגרם אומרת, זה רמה מביאו את הרבה חנן.
נכון. גם וגם, מביא גם וגם.
כן.
מביא גם את המערב, חוות דעת, נתחיל, אם נתחיל לסוגל מהחוות דעת, הוא אמר, זה דאורייתא. איך הגעת את זה, זה דאורייתא? כי הוא אמר, אין מור הרגשות לחומרה. נו, אז מה הרגשות לחומרה? תשובה, כנראה, שהחוות דעת הם שם בסוגיה, שפוסקים לחומרה במצוות. אני אומר, יש בתי דינים, שהיה פה פעם מורה הוראה מהבית דין של הרב שטרן בבני ברק, תמידי שהרב קבל איתו, הוא אמר שמורים זה לחומרה. הוא אמר שאם באה אישה לרב שטרן, אז הוא רוצה לתחקיר, ואומר לה, תגידי, את בטוחה שהיה נייר טואלט, אולי רק חיפש נייר טואלט, ועד שפתח את הגלי, ועד שזה עבר זמן, היא עושה חישוב שם ש-15 שניות, זה כבר יוציא אותו מהספק הזה. אם אחרי הכל אומרת, לא, אני ישר ניגבתי וישר ראיתי את הדם, הוא אומר שהוא עושה אותה.
גם הנייר?
גם הנייר. הוא אומר, זה דבר. בוודאי לי שיש כאלה שעושים, גם ככה אומרים שם הרב ליאור, שהרב ליאור עושה את זה, אני לא שומע את זה מפיקה, כותבים בספרים. אבל בפועל, אני חושב, רוב עדי אלמה נוטים להתיר בדבר הזה. ואחרי ההסתייגויות שזה לא כל כך כדאי, נוטים להתיר בדבר הזה. זה הנפקא מינה הגדולה שהיא מאוד מאוד מצויה אחרי כל הסוגיה הזאת שראינו יפה בשיטות בראשוני ובמרן רימה. בסדר? טוב, אני רציתי רק להקדים, יש לנו ממש כמה רגעים, אבל אנחנו בשבוע הקרוב התחלתם כבר ביכול את העולים כלכלה מקולקל, יצא לכם להסתכל על זה? לא יצא לכם. אז תראו, איזה סוגיה, אבל יש את הבדלת מקורות, אז נמשיך פשוט בדלת מקורות, אנחנו נימד מהמשנה פה, עד כאן למעלה, זה עמוד אחד, בעיקר העמוד הזה, סביב נושא שוקלל שסי, אבל לוקחים את זה לנידה, יש מושג כזה שנראה תולים כלכלה במקולקל, יש את זה לתחילת פתוח, עניין חמץ במצב, יש את זה במשנה בתרומות, עניין מדומה, תרומה וכולים, אם יש לי חמץ במצב, ופה יש לי ממול, קופסה גדולה מלאה חמץ, קופסה גדולה מלאה מצה, ואחד הילדים לא יודע מה ירבב אותה. האם אפשר להגיד שהחמץ נפל תוך החמץ והמצה תוך המצה? בדאורייתא לא, בדרבנן כן. ככה כולם יכולים דרבנן צריך להבין מה ההיגיון בזה. או, שלא ככה, דרבנן לא רוצו להחמיר מקומות של ספק. אנחנו נראה ביחד מה הסברה בדבר הזה. נפקא מינה לנידה, מה נפקא מינה? שתי נשים היו באותו מקום. והם ראו כתם. כתם אחד. אחת מהן נידה, אחת מהן תאורה, ומי הגיע הכתם? אני לא יודע למי הגיע הכתם, ואיך אני יכול לדעת? תולים כלכלה במקולקל. אם זה כתם, וכתם זה דרבנן, בדרבנן תולים כלכלה במקולקל, אומרת המשנה המפורשת פה, שאם זה שתי נשים שאחת נידה ואחת לא נידה, אני תולה בנידה. אם זה שתי נשים רגילות, אין מה לפלוט, שתי נסורות. זה כבר אמרנו פעם, אז נחזור על זה, שלמרות שכתמים זה דרבנן, אין זה שתי דרבנן מקולקל. כי תקנת כתמים זה הספק. כל הכתם הוא ספק, הרי לא יודעת מפה אדם הזה הגיע. אז אין דין הספקות. 17 נשים, כתם אחד, כולם ספקות. אבל כל אחד ספק דרבנן לכולם, אין ספקות דרבנן לכולם בדין הכתמים. אבל דיני תלייה יש, כמו שאמרנו פרק קודם, יש דיני תלייה בדם מבחוץ, דם מכה. היה לה מכה ברגל והיא ראתה דם. טוב, אולי זה מהמכה. זה מותר לצפות. ככה גם תולים תרגלה במקולקה. יש פה אישה נידה, יש פה אישה תאורה, אנחנו תולים את הכלכלה במקולקה. מה שהגמרא פה תדון, זה יקרא לנפקמינות, מה נחשב מקולקה? אישה שהיא בספירת שבעה נקיים, היא מקולקלת או לא מקולקלת? יותר טוב לטמא אותה, כי בלאו הכי יש לה שישה עם לספור, אז אני איתך הכל מההתחלה, היא בלאו הכי כבר באמצע הספירה. אז אולי עדיף לי להגדיר אותה מקולקלת ונתלה כלכלה מקולקלת. פנויה. מה הדין בפנויה? היא מה אכפת לה להתאמה? גויה. מה אכפת לה להתאמה? הגויה תגיד, זה הכתם עליי, עליי הכתם, את לכי. שאלה היא חכמים ותראים לעשות את הדבר הזה. זה תהיה עיקר הסוגיה שלנו, מה נחשב מקולקל, מה לא נחשב מקולקל. נראה את זה גם דרך הדוגמה של הגמרא פה, תמה וטהור שלחו בשני שבילים, אחד תמה ואחד טהור. התמה הלך בתמה והטהור הלך בטהור, נכון? תלוי כאן מקולקל. ואם זה תמה שהוא באמצע ספירת שבעה נקיים, גם נגיד תולים כלכלה במקולקל, יותר טוב אומר הטהור. תקשיב, אתה בכל מקרה סופר שבעה נקיים, נגיד שזה זלזל סופר שבעה נקיים, אני לא צריך לספור שבעה נקיים, אני טהור לגמרי, מה, עדיף לדפוק אותך משל לדפוק אותי, תולים כלכלה במקולקל, חצי מקולקל, ברבע מקולקל. אני כבר ביום השביעי, אבל רגע לפני התבילה. גם זה נחשב מקולקל, זה מחלוקות במוראים, עד איפה זה עובר, בסדר? אז יש פה שש שיטות מרכזיות בסוגיה, תראו, זה תוספות רשב"א מול רמב"ם, איך להבין את הגמרא, זה פשט הגמרא, ועד אמות הראשונים, אז זה יחד נסדר את זה, אני חושב שבוע הבא. אחרי זה, אני חושב, יש לנו עוד שיעור אחד אחרי זה לפני חנוכה, נעשה בו צבעוני, ולא כבר...